סימניות.
כן, יש מחלוקת בסימניות.
עד שיבוא הכתוב השלישי.
מקסימום יקרא משהו אחד פעמיים, מה יכול להיות? הולך לחומרה.
אולי פעם נבין את זה.
כי באמת לאמיתו אין שום דבר שיעמוד בפני התשובה. באמת שכן קראנו את זה, אף על פי שכתוב כל בעיה לא ישובון. והגמרא דורשת כל בעיה לא ישובון, במשלי זה כתוב על אישה זרה, והגמרא בעבודה זרה, בעוד מקומות, דורשת כל הפסוקים שכתוב במשלי על אישה זרה, על חוכמות חיצוניות. ועל, או על עבודה זרה ממש, או על חוכמות חיצוניות שמביאות לעבודה זרה. בעולם העתיק היה קשר בין הפילוסופיה לבין העבודה זרה, למרות שכאילו כשלומדים היסטוריה לא רואים את זה, אבל... אז על זה כתוב כל בעיה לא ישובון, וכתוב שאי אפשר לחזור בתשובה שלמה על זה, מי שחזר על זה בתשובה שלמה אז הוא מיד מת. זה סימן שהתקבלה תשובתו. כך כתוב, בגמרא, לא בזוהר. עכשיו, בזוהר דורש את אותו דבר על מי שפוגם בטיפי המוח, שזה העיקר, זה פגם במוח, החוכמה תחיה, המוח זה המרכז של כל ה, של הכל. אז אם פוגמים במוח, אי אפשר לחיות. ואי אפשר לתקן, זה כאילו, זה בלתי הפיך, זה מחלה ממארת. ככה זה כתוב, ככה זה מופיע בכל מקום. והיית בזוהר שאין מועיל תשובה על פגם טיפי המוח, אף על פי כן, באמת לאמיתו מועיל תשובה. אז למה כתוב שלא מועיל תשובה? תכף הוא מסביר. אבל באמת, תשובה מועילה לכל דבר. וכמובן, בכל ספרי מוסר, כאן הוא מביא רשימה ארוכה.
יכול להיות שזה קראנו מזמן?
מה?
נהיה דברים שממש קראנו לפני הרבה זמן את הקטע הזה. אני חושב שכבר את זה כבר...
אני יודע, לא נורא. שיחה פרטית, הסימניה נשארה פה... איך אמרו, אולי הפעם נבין את זה. אולי הפעם נתחיל לקיים את זה. הובי כאן רשימה ארוכה. ומביא בזוהר גופה, במקום אחר, שכתוב שלא עוזר תשובה, חוץ מתשובה מיוחדת, בר מתשובה סגיה. תשובה מיוחדת גדולה עוזרת תמיד. ועל זה הוא מביא גם הראשית חוכמה מביא את זה. מועיל תשובה אלא תשובתו קשה. למה תשובתו קשה? במה תשובתו קשה? כאן הוא מסביר. במה תשובתו קשה? אף על פי כן באמת לאמיתו מועיל תשובה, כמו ששמעתי מפי רבנו ז"ל בפירוש. רק מחמת שפגם כל כך, על כן הוא צריך להתנסות ולהצטרף ולעמוד בניסיון הזה של התרחקות הזאת. מה הקושי? הקושי זה גופה שאומרים לו שלא עוזר תשובה. זה הקושי. אם, זאת אומרת שכאן רבי נתן עושה דבר שאסור לעשות. הוא מגלה לנו סוד ממקום, בעצם היה אסור לגלות את זה, הוא מסר את הנפש. בעצם היה צריך להשאיר את זה ככה, בוא נראה אם תעמוד בניסיון, יגידו לך לא עוזר. רבי נתן הוא כאילו כמו בוחן שמגלה תשובות במבחן. הוא לוקח אותך בצד ואומר לך באוזן, כך וכך. דיינו שירחיקו אותו כל כך בכל מיני התרחקות, דיינו שכותבים עליו שאין מועיל תשובה וכו'. האמת שגם אחרי שרבי נתן מגלה שכן עוזר תשובה, אבל עדיין הלב נוקף. בכל אופן, כתוב שם משהו, זה לא מרגיע עד הסוף. ובניסיון הזה, הניסיון הזה נשאר. יכול להיות שלדורות שלנו, הניסיון הזה מספיק. אם זה היה ככה, זה היה יותר מדי. וכשהוא פתי ושחל ואינו מרחם על עצמו, שלא לאבד את עולמו חס ושלום, אז היה מוצא פטור לעצמו להתרחק מן התשובה. כמו אחד שצריך לעבור איזה טיפול רפואי לא נעים. אבל אני יודע שזה יציל את החיים שלו. עכשיו ביום מגיע בדיוק הרופא במילואים, אז הוא אומר, או, ברוך השם, איזה יופי. אחד שיש לו שכל, הולך לחפש רופא אחר. אחד שאין לו שכל, אז הוא כאילו, המצב משתף פעולה עם הפינוק שלו, אז בסדר. מאחר שכבר נכתב עליו שאין מועיל תשובה חס ושלום, אז הוא מוצא תירוץ. אבל מי שחושב באמת על התכלית שלו, ויש לו רחמנות על עצמו, אז אף על פי שרואה כל מיני התרחקות שבעולם, אף על פי שכתוב עליו שאין מועיל לו תשובה, אף על פי כן אין מסתכל על זה כלל. הוא גם רואה בשטח כל מיני התרחקות, זאת אומרת, מה שהוא מתחיל לעשות לא הולך לו. הוא לא מצליח. תמיד יש גורמים שמפריעים, יש תמיד, מקלקלים את התוכניות שלו. הוא לוקח על עצמו משהו, אז תמיד זה מתפקשש לו, זה לא מסתדר. הוא רואה התרחקות. חוץ מזה, הוא רואה שכתוב עליו שאין מועיל לו תשובה. אף על פי כן, אין מסתכלים על זה כלל. עד רבה, יש לו רחמנות יותר על עצמו. כי אף על פי כן, מה יהיה בסופו? מה יעשה ליום פקודה? אז מה כן? כאילו, בסדר. לא נותנים לי לעבוד את השם, תשובה לא עוזרת לי, שכל אין לי, רגש אין לי. אז מה? אז אני אשאר ככה. חייב להיות איזה... הסיפור, סיפורי מעשיות, הסיפור של עבדת בת מלך, שכל הזמן, כל החכמים אומרים לו, חזור לאחוריך, כי בוודאי אינו נמצא בעולם כלל. הוא מחפש הר של זהב, מבצר של מרגליות, לא, אין דבר כזה, אין מציאות כזאת. אנחנו מכירים את כל העולם, אין דבר כזה, לא שמענו על דבר כזה. ואז הוא בוכה והוא אומר, אני יודע שבוודאי נמצא. לא יכול להיות, לא צחקו עליי. מה הוא יעשה? מה יהיה בסופו? מי שאינו רוצה להטעות את עצמו, שלא לאבד את עולמו חס ושלום, כל מה שמוצא ורואה שמרחקין אותו יותר, הוא מרחם על עצמו יותר וצועק אל השם יותר ויותר מעומק דליבה. הוא עושה את שלו. לא יעזור לך, אז הוא צועק עוד יותר, הוא בוכה עוד יותר. כמו ילד קטן. מה עושה ילד קטן כשאומרים לו לא יעזור לך? לא יעזור לך שום דבר. מה עושה? הוא בוכה יותר. ובסוף זה עוזר לו, ועוד איך שזה עוזר לו. עד ישקיף ויראה השם משמיים, כי באמת השם יתברך חפץ חסדו. האמת שכתוב בפסוק, כתוב, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, יש עבודה להיות כמו תינוק. אז יש עבודה להיות כמו תינוק שהוא גמול עלי אמו, שהוא על הידיים, ואז הוא רגוע, אז הוא שמח. זו עבודה של הביטחון. ויש עבודה להיות כגמול עלי נפשי, שהוא בוכה על הנפשו, הוא בוכה על נפשו. האמא זורקת אותו ואומרת לו, לך, אני לא האמא שלך. לא רוצה להכיר אותך. אז הוא בוכה על נפשו, ובשניהם הוא בוכה כמו. הוא שמח כמו תינוק, הוא בוכה כמו תינוק. זו עבודה גדולה להיות כמו תינוק. אין שום דבר, ואין שום דבר שיעמוד בפני התשובה. כמו שמצינו כבר בכמה וכמה רשעים גדולים, שפגמו בטיפי המוח וכפרו בעיקר, ואף על פי כן התקבלו בתשובה. כתוב שם, הרב לזר בן דורדאי הזה לא ראה, כי כתוב שיצא נשמתו. אבל בכל אופן יש כמה וכמה סיפורים, הגמרא מספרת כמה סיפורים. יש שם אחד בשם נתן דסוציטה, שרואה עליו איזה ניצוץ של אור, אחרי שהוא חזר בתשובה, הוא גם היה רשע גדול, ויש עוד כמה סיפורים כאלה, של כאלה שכבר עברו על כל התורה כולה, כולל לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, וחזרו בתשובה וקיבלו את התשובה שלהם. ואז כשזוכה לחזור בניסיון הזה ושב בתשובה שלמה, אף על פי שנדמה לו שמרחיקין אותו כנל, אז השם יתברך מרחם עליו, ונתקרב על ידי זה דייקה, על ידי שעמד בניסיון הזה של התרחקות, כנזכר לאל ואבן. עכשיו אותו דבר זה הנושא שדיברנו קודם, זה בעצמו מבחינת מחלוקת הקדושה הנ"ל, שיש בין הצדיקים האמיתיים, שבאמת לאמיתו על ידי זה הדעת די כהם מקרבים ומשיבים ממוות לחיים את אלה שפגמו בטיפי המוח כנל במאמר הנ"ל. זאת אומרת, דיברנו, הזכרנו משל שבוע שעבר, צריך תמיד לחזור למשל הזה, הרבה פעמים בן אדם עושה עם שני ידיים שתי פעולות הפוכות. מוכר? הוא מחזיק נגד עם יד שנייה. הוא סובב עם יד אחת, עם יד שנייה הוא לא נותן לחלק למטה להסתובב ביחד. כן? ואז הוא יכול לשחרר משהו. יש לפעמים שצריך המון כוח, אז שני אנשים עושים את זה. אחד מחזיק מפתח למעלה עם ידית ארוכה, ואחד מחזיק מפתח למטה. אחד מסובב ואחד עומד נגדו, והם נראה כאילו הם רבים. כשזה בן אדם אחד זה נראה שיגעון, כששניים זה נראה ממש מחלוקת. הוא מושך לכאן, הוא מושך לשם. ודווקא ככה הם עושים עבודה ביחד. זאת אומרת, יש לפעמים שהבן אדם בתוך עצמו צריך לעשות שני דברים הפוכים, ואז הוא מגיע לתכלית. ויש לפעמים שזה מתחלק לשניים. וכשזה מתחלק לשניים, אז אנחנו, שאנחנו קטנים יותר, ואנחנו לא רואים את התמונה בשלמותה, לפחד שזה שני צדיקים, אז אנחנו אומרים שיש ביניהם מחלוקת. ואז אם אנחנו מסתכלים ככה, אנחנו מתרחקים משניהם. כן, פוליטיקה. זה אומר ככה, אז צריך להגיד להפך. כאילו, זה לא מדבר אלינו, כל ה... אבל מה האמת? האמת היא שהם מתעסקים עכשיו עם דבר מאוד גבוה, שאיך שזה מתגלה לעין של האדם הפשוט, אז זה מתגלה דרך שתי שלוחות הפוכות. הם מתעסקים עם השורש. השורש הוא למעלה מה... אנחנו נראה זה גם בהלכה הבאה, הוא מדבר על ה... לא, בהלכה הזאת. זה לא בהלכה הבאה, זה בהלכה הזאת. בהלכה הזאת שהוא דיבר על השין של השלושה ראשים, שין של ארבעה ראשים. אז גם כן אותו דבר. בעצם יש כאן עניין שהוא למעלה מההשגה שלנו, אנחנו לא רואים אותו. אנחנו רק יכולים לראות את ההשלכות שלו. אפשר לראות דוגמה מדברים בחיים, אפשר לראות. נגיד, אפשר לראות דוגמה מהמחזוריות של המזג אוויר במשך ימות השנה, אפשר גם לראות דוגמה. השלמות זה כשיש את הכל. אם יש רק חורף או רק קיץ, אז אין שלמות. זה לא, או שזה יבש מדי, או שזה קר מדי. שום דבר לא יכול לגדול ושום דבר לא יכול לחיות. אם זה, כשיש גם את זה וגם את זה, ויש מקומות שזה כל הזמן, אבל זה מתחלק לפי שעות היום על כל פנים. יש שעות שיותר רואים את השמש, יש שעות שרואים יותר גשם, אבל על כל פנים יש מחזוריות. המחזוריות הזאת לא מבטאת שני כוחות שנלחמים זה בזה. המחזוריות מבטאת כוח אחד שכדי להתגלות הוא חייב לעבור דרך שני ערוצים. כמו כל מכשיר חשמלי שחייב את החיובי ואת השלילי כדי לפעול. אבל בעצם יש כאן אנרגיה אחת שעד שהיא לא מתחלקת ומתחברת חזרה היא לא יכולה לעבוד. ורואים את זה גם ב... רואים את זה בחיים, בהמון המון דברים. לא צריך להאריך בזה. כל מי שפותח את העיניים ורואה, אז רואה שהעולם תמיד הוא מורכב מדברים שהם הפוכים אחד מהשני, והם משלימים אחד את השני. ושניהם ביחד מבטאים איזה שורש שהוא למעלה משנה. דווקא לידי זה, ואם הוא היה מתגלה כמו שהוא, אז זה לא היה עושה את העבודה. כי זה יותר מדי גבוה, יותר מדי... יש המון המון דוגמאות לזה.
מה, זה היינו בעצם במחלוקת של צדיקים, אם היה רק דעה אחת, כאילו לא היה...
אם היה רק דעה אחת, זה לא היה טוב. צריך את שתי הדעות, ושתי הדעות ביחד עושות בעולם של הקדוש ברוך הוא איזה מין חריש עמוק, שבסוף עם ישראל מגיע לתכלית שלו. ככה זה. זה המשמעות של כל העניין.
ואיך אני מוצא את המקום שלי?
זה עוד סיפור, יש אחד שאוהב יותר קיץ, יש אחד שהוא איש, יש אחד שהוא אישה, יש אחד שהוא זרע, יש אחד שהוא אדמה, יש אחד שהוא כל אחד, אבל הכלליות צריך את הכל. אם תהיה בעולם שיש רק זרעים ואין אדמה, או שתהיה רק בעולם שיש רק גברים ואין נשים, או שתהיה רק בעולם שיש רק חיובי ואין שלילי בחשמל, אז לא יהיה לך מה לאכול, תשאר בחושך וכו' וכו' וכו'. עכשיו, איפה אתה בעניין? ודאי שיש דברים שאתה שייך יותר, ויש דברים שמישהו אחר שייך יותר. אבל כל אחד נהנה בסופו של דבר מהתוצאה המשותפת. כולם. גם הרכב של החמצן שאנחנו נושמים, הוא מורכב מדברים שאם תפריד אותם, תראה שהם מנוגדים לגמרי אחד לשני. ואי אפשר ליהנות מהם בכלל, מכל אחד לבד. והנקודה של הרוח חיים, היא נקודת על, שכדי לרדת לממד הפיזי, חייבת להתחלק לשני דברים כאלה, ולהתחבר, בעצם כל ארבע יסודות. הרמב"ן מדבר על הכוח היולי. זה לא כוח היולי, זה חומר היולי, הוא מדבר, אבל כוח היולי זה משהו אחר. יש חומר היולי שכשהוא מתחלק לארבע יסודות, וארבע יסודות מתחברים יחד, מזה נהיה כל העולם. תתאר לעצמך שהיית חי בתוך החומר היולי הזה. לא היה לך אפילו אוויר לנשום, כי האוויר שאנחנו נושמים הוא כבר מורכב מארבע יסודות. אז קודם כל החומר היולי מתחלק לארבע, וכל הארבע האלה הם גם כן עדיין לא ניתנים למישוש. ואחר כך הם איך אומרים, מתרכבים יחד בחף. כשהם מורכבים יחד, אז כל פעם זה בווריאציה אחרת. ואז אנחנו יכולים ליהנות מהם. אבל איך שלא יהיה, תמיד, גם בהלכה, הרבה פעמים אנחנו פוסקים הלכה כמו פוסק אחד, אבל בשעת הדחק סומכים על הפוסק שכנגדו. אם היינו סומכים על הפוסק, אם היינו הולכים עם הפוסק האחד הזה עד הסוף, לא היינו עושים נחת רוח לשם יתברך. היינו משחיתים המון ישראל, היינו, אך בחומרה, כל חומרה היא גם כולה. בכל חומרה שלא במקום יש מרידה בקדוש ברוך הוא. אז אם זה כך בהלכה, ההלכה זה האמת לאמיתו של כל התורה, אם זה כך בהלכה, אז כל שכן זה בכל הדברים ככה. רק מה, הבן אדם שהוא במוחין דקטנות, הוא לא יכול לראות את זה.
למה זה מרידה? יש עוד פוסק שצובר ככה.
אם אתה על סמך זה לוקח סיר שבישלת עם אוכל, זורק לפח, בגלל פוסק מחמיר, אבל בשעת הדחק או בדיעבד צריך לסמוך על הפוסק המקל, אז ברגע שזרקת את זה לפח, עברת על בל תשחית. נכון? אז מרדת בקדוש ברוך הוא, אתה החמרת ומרדת בקדוש ברוך הוא. צריך להבין, ואם זה ככה בהלכה, זה בכל דבר ככה. ואותו דבר זה שיעקב אבינו מתחלק ל-12 שבטים. וה-12 שבטים כולם ביחד צריכים לכבוש את הארץ. אם היו 2.5 שבטים שקיבלו נחלה בעבר הירדן, אסור להם להישאר שם. הם צריכים לבוא ביחד עם כולם. זאת אומרת, הכוח של יעקב יכול להתגלות רק מתי שכל ה-12 שבטים משתפים פעולה, אבל בתכלס כל אחד חוזר אחר כך לבית שלו. זה דבר בלי סוף. אתה רואה את הדוגמאות האלה בכל איפה שאתה מסתובב. וגם רק מה, יצר הרע, יש דברים שהוא נותן לנו לראות, יש דברים שהוא לא נותן לראות. כשיש מחלוקת בין צדיקים, אז הוא תופס טרמפ על זה, הוא לא רוצה שנראה את זה. אז הוא אומר, תראה, אלה אנשים פוליטיים, כל הזמן במחלוקת, הם לא נחמדים. בשיעור ביולוגיה הוא לא אומר שהעולם לא נחמד, בגלל שיש קצוות. רק פה זה נוגע לבחירה של היהודי, אז הוא צריך לפתות. פה רואים את השקר של כל הטיעונים וכל ה... יש המון לדבר על זה. המון קושיות, תמיד יש קושיות על הקדוש ברוך הוא, על התורה ועל המצוות. שוכחים שהקדוש ברוך הוא גם ברא את העולם. כל הקושיות האלה אפשר לקשות בכל, לא רק בתורה, בכל מיני דברים. שם אין קושיות, אומרים לך ככה, הטבע, זה המצב, זהו. מה שכתוב בתורה תמיד ניתן לבדיקה ותמיד מקשים עליו קושיות. מה ההבדל בעצם? ככה זה. חושבים שהתורה זה שכל אנושי, מה?
אבל זה דווקא נגיד ביעקב אבינו, אבל נגיד עשיו וישמעאל, כאילו, בסופו של דבר, כאילו,
עשיו וישמעאל,
זה גם חלק
מהשלמות, כאילו? כן, ודאי, עשיו וישמעאל צריכים להיות, כי זה העבודה שלהם, השר של עשיו זה אותו שטן שמפתה אותנו לחטוא, ויש לו חלק יש לו חלק בתיקון העולם, צריך אותו. רק מה, צריך לי, על זה יש לנו הלכה. אם מישהו עובר על ההלכה, אז זה לא, ואחרים חולקים עליו בגלל שהוא עובר על ההלכה, זה לא מחלוקת בין צדיקים. זה ברור. הקריטריון לדעת מה שייך ליעקב, מה שייך לעשיו, זה ההלכה. תיתן אמת ליעקב. אבל מי שיש לו מוח בקודקודו, אזי שומע תוכחת חיים על ידי זה ששומע מריבות. זה לא סתם מחלוקת. הם רבים. אבל איך שם שמח. המריבות שבין הצדיקים האמיתיים, כמו שכתוב במאמר הנ"ל, מבחינת אוזן שומע תוכחת חיים בקרב חכמים תלין. כי רואה על ידי זה גודל התרחקותו מהשם יתברך. שנתרחק כל כך, עד שנשמע לאוזניו המריבות שבין הצדיקים. מה המשמעות כאן של הפסקה הזאת? מכל המריבות שיש בעולם, מה מטריד אותו? המריבות שבין הצדיקים. וכאילו זה בולט, זה עומד לו מול העיניים. מכל היתר הוא כבר מספיק מבוגר להבין שהעולם הוא לא שחור לבן והכל יסתדר בסוף. וזה לא מסתדר לו. סימן שהמוח שלו פגום, מה?
לא, כי הם אמורים לתת דוגמה
אישית. הם אמורים להיות נחמדים, כן.
לא, דוגמה אישית של שלום.
נכון, 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 נכון. נכון. והם באמת נותנים. אף על פי כן, יש איזה משהו שמופרך אצלהם לגמרי. חוץ מהאחד הזה שהוא מופרך לגמרי, אז הם מתנהגים יפה. זה לא מדובר על אחד ש... אחד כזה הוא לא צדיק, לא צריך, לא צריך לעמד עליו, זה סניגוריה בכלל. אז יש משהו באיך, איך בתלמוד, יש לפעמים בגמרא, שאחד אומר לשני, רחמנא ניצלן מהי דעתה. השם יציל אותנו מהסברה שאתה אמרת, והוא עונה לו חזרה, אדרבה, רחמנא ניצלן מדעת הדידך. ומראה אנשים שנהגו לפני משורת הדין. ודבר פלא רואים שבכל המחלוקות האלה, כשאחד נפטר, השני בוכה עליו נורא. מה זה היה פה? פה אפשר להבין שיש פה איזה משהו, יש פה איזה משהו אחר. זה לא איך שרואים את זה. ונזכר על ידי זה גודל הפגם שפגם בטיפי המוח. כי אם לא היה נפגע מוחו, לא היה שומע מריבות. הוא תיאר פעם, רב מוישה קרמר, לא זוכר באיזה, מה למדו, אז היה אולי שיחות הר"ן או משהו, לא לקוטי הלכות. הוא אמר שרואים, הוא ראה דברים כאלה. הוא ראה ששני אברכים נוסעים לאיזה חצר חסידית, לאיזה טיש, לאיזה משהו, ושניהם חוזרים אחר כך. ואחד קיבל שם דברי תורה וחיזוק וזה, ואחד ראה איך שדוחפים, ואחד דחף יותר מדי, תפסו לו את הכובע וזרקו לו, כדי שהוא ילך לחפש את הכובע ויפסיק לדחוף. כל הדברים האלה הוא ראה. והשני, שאלו אותו, אתה ראית אבל שמעיפים כואבים, מעיפים כובעים ודוחפים, ו... אני לא יודע, לא ראיתי, מה, אני הייתי עסוק, אני שמעתי, הקשבתי, ומה זה תלוי? אחד רואה את כל, את כל, את כל הבלגנים, ואחד רואה את כל הדברים הטובים. אז תלוי איך כל אחד בא. אחד בא עם מוח נקי, אז הוא בא עם כלי. בסדר, יש בלגנים, אבל מה... לא בשביל זה באתי לכאן. ואחד בא כמו עיתונאי. עיתונאי הוא מסוג כמו כלב, הוא מריח. איפשהו הוא מריח משהו לא טוב, ריח לא טוב, אז הוא מיד שם. ואם הוא מתחיל לרחם על עצמו, מאחר שרואה הוא מבין גודל התרחקו אותו מהקדושה, ואזי נתקרב על ידי זה דייקה. כי באמת, המחלוקת שבין הצדיקים האמיתיים הוא באמת רק בשביל לקרב ולהשיב את הרחוקים ממוות לחיים. זה כמו מסלול מכשולים שצריך לעבור, בשביל לבדוק אם הכוונה היא אמיתית. איפה זה כתוב בגמרא? אומרים את זה בשם הבעל שם טוב, אני לא זוכר. זה שכתוב בגמרא שאין... לא קיבלו גירים בזמן שלמה המלך. לעתיד לבוא לא יקבלו גירים. כי בזמן שלמה המלך רצו סל קליטה. היה טוב פה בארץ, היה עושר גדול, היה... ולעתיד לבוא ודאי שיהיה פה טוב, אז יבואו כל מיני גירים. אז לגר, הם מקבלים גר מתי שהוא עובר מסלול מכשולים כדי להיות גר. מתי שקשה להתגייר, מתי שלא כדאי. אתם שאומרים רק את הקושי. אז אני לא יודע בשם מי אומרים את זה. רבנו מביא את זה בליקוטי מהר"ן, אבל זה כתוב גם, אני לא זוכר. זה, אולי זה מהבעל שם, אני לא יודע. יהודי שרוצה לחזור בתשובה, מן השמיים, הרי אף בית דין לא צריך לקבל אותו, ולא צריך להגיד לו שקשה להתגייר, הוא לא אמור להתגייר, הוא כאילו, הוא יהודי. אבל מן השמיים מארגנים לו בית דין כזה. שאומר לו, לא כדאי לך, זה קשה, זה מסובך, זה. הוא רואה כל מיני דברים. אז יכול להיות שהחברים שלו הישנים לא נותנים לו. ויכול להיות שהחברים החדשים לא נותנים לו. הוא מתחיל לראות שם את כל היחס, את כל החסרונות, אז הוא אומר, בשביל מה? לאן הבאתם אותנו? פה, שם היה יותר טוב. מה אתם רוצים? ככה נראים דתיים. כל אחד מכיר את זה. וזה הניסיון, זה כמו שאומרים, עושים לו קשה, וכשהוא עובר את הקושי, אז הוא רואה פתאום, נפתח לו משהו, והוא רואה פתאום את העומק. ואז הוא, אז הוא רגוע איפה שהוא נמצא.
אבל כשבן אדם הוא בקושי, אז הוא לחוץ, הוא לא... קשה לחשבן את כל הדברים האלה,
כאילו... קשה לו לחשבן, נכון, נכון, נכון.
זה נטו סייעתא דשמיא, כאילו...
נכון, 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 נכון. אז מה שנשאר, מה אפשר לעשות בלי יישוב הדעת, אתה יודע? לבכות כמו תינוק. זה אפשר בלי יישוב הדעת.
אתה רואה את זה הרבה פעמים על בעלי
תשובה. אפילו לבכות עם עצבים. כן, אפילו. מה?
אפשר לראות את זה על בעלי תשובה שעוזבים את העולם הקודם שלהם, באים לעולם חדש ו...
כן, כן, פתאום הכל נחרב, השמיים נופלים עליהם פתאום.
אין להם שם שום דבר, ושם הם כבר לא רוצים להיות.
כן.
ואין להם לאן ללכת עכשיו.
אין להם ללכת, כן, ממש.
להיות בין עולמות.
זה הגוי שבא להתגייר. בבית דין אומרים לו, תשמע, אנחנו לא מקבלים גרים בכלל. ואז הוא אומר, מה עשיתי? זה כבר בלתי יפיך, מה יהיה איתי? זה ניסיון לא פשוט. אתה תלוי בין שמיים וארץ. ניסיון לא פשוט. מי שעומד בניסיון הזה, זה נפתח לו, זה ממש הניסיון של העקדה. ואזי כשמאמין זאת, שבאמת אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ואין המריבה אלא בשבילו וכולו כנב, זה מעניין, בני אדם חייבים לזוז. שימו לב, בן אדם שישב כל היום על המקום, הרבי פיאסצה כותב, אחד שישב כל החיים במרתף חשוך, הוא יאבד את הראייה. אחד שישב כל היום ככה, הוא יאבד את כוח התנועה שלו. בן אדם חייבים לזוז. מה עם צמחים?
זזים.
רוח. הם לא יכולים לזוז. אז השם הוציא רוח מאוצרותיו, ויכול להיות שבאותו רגע, אם ניכנס לתוך המוח של העץ, יכול להיות שבאותו רגע לא כל כך נעים לו. אבל זה מה שמחזיק אותו בחיים. אם הוא היה במקום שלא נושבת שום רוח, אז הוא יתנוון בסוף. זאת אומרת, הוא רואה, הוא מזהה, אם ניכנס לראש של צמח, בוא נגיד, בצורה היפותטית, הוא מזהה כאילו שמישהו רוצה להזיז אותו מהמקום. מישהו אומר לו, לך. מישהו דוחף אותו. והוא, יש לו ברירה. פה הוא נטוע. מה הוא יכול לעשות? הוא לא יכול לעשות כלום. איפה זה כתוב, המשל הזה? כתוב במשנה, פרקי אבות. לא המצאתי את זה. כתוב, מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, הוא לא מקשיב לחוכמה, אלא יש לו קבלת עול מלכות שמיים. הוא כמו אילן ששורשיו מרובים וענפיו מועטים, וכל הרוחות שבעולם שנושבות בו לא יכולות לעקור אותו ממקומו. אז זה שאני אזוז מכאן זה בלתי אפשרי. יכולים לצעוק עליי כל היום שאני לא שייך לכאן ושאני אזוז, שאני אלך מכאן, אבל אני כאן, אני נטוע פה. אני לא יכול לזוז. ואז מתברר שהרוחות האלה מחזקות. זה שרה שכזה באזינו. שהרוחות מעמידות את הצמחים ומחזקות אותם. ולמרות שאצל בן אדם נראה לו שכל הרוחות הרעות באות אליו ומפרקות אותו וכל זה, זה מה שמצמיח.
הרוח מכריחה את הצמח להעמיק את השורש.
כן, היא מחזקת את השורש ואת הענפים ואת הכל. זה מסאז' הכי חזק שיש.
זה ריקבון הגרעין?
זה על דרך כמו ריקבון הגרעין. בריקבון הגרעין יש את זה עוד יותר. כאילו הוא נמצא בסביבה לא סימפטית, ופתאום מכריחים אותו להתרכך. תחשוב מה זה נקרא להתרכך מבחינה אנושית. כן? פתאום הוא צריך להתרכך. ודווקא על ידי זה הוא מתחיל להוציא שורשים. אם הוא ישמור על ה... אם תשים אותו, תמרח מסביבו שכבה בלתי חדירה למים, הוא לעולם לא ינבט. הוא ישכב שם בתוך קופסה.
אבל הריכוך הזה, אנחנו לא יודעים לאן הוא יכול להוביל.
הפחד מהבלתי ידוע, בשביל זה אותה שאלה. אולי יביא אותנו לעשיו. זו אותה שאלה, בשביל זה נתנו לנו שולחן ערוך. שולחן ערוך כתוב לא לשקוט צמחים עם נפט, רק עם מים. אתה מבין אותי? מה, למה לא? כל התורה כולה, יש, ראיתי קטע כזה לא מזמן בספר של אחד מגדולי החסידות. יש את זה גם, הפשטנים גם אומרים את זה, ראיתי את זה גם בספר חסידי, שכל התורה כולו זה כמו הלמינהו שכתוב במעשה בראשית, זה הלמינהו של עם ישראל. כתוב תוצא ארץ נפש חיה למינה, ובצמחים כתוב למינהו, למינהו, ואחר כך קיבלנו גם איסורי כליים, לא להרבב. האיסור כליים הגדול זה שכל התורה כולה, שלא תתערבב עם תורות אחרות, חס ושלום. וזה השולחן ערוך. שולחן ערוך אומר לך, את הגרעין הזה צריך לשים בארץ, במקום הזה ולא במקום אחר. הוא לא סובל גיר. במקום הזה הוא לא יגדל. הוא צריך טמפרטורה כזאת, הוא צריך גובה מעל פני הים ככה. זה השולחן ערוך. שולחן ערוך אומר בדיוק את הפן המעשי. אם שומרים על זה וחוכמתו, מעשיו מרובים על חוכמתו, אז כל הרוחות שעוברים על הבן אדם מחזקות אותו. וזה אנחנו לא תמיד קולטים, אנחנו צדיקים כולנו, אבל אנחנו לא תמיד מבינים את החשיבות של ההלכה כפשוטו. הרבה פעמים אנחנו שמים את ההלכה בסוף, אחרי שנרגיש נוח, נתחיל לקיים אותה. כן, יישוב הדעת, כן זה, כן זה, אבל זה טעות. אם ההלכה, אז הגרעין יהיה במקום הנכון, והאילן יהיה ברוחות הנכונות. כל המשלים שדיברנו, זה הכל מתי ש... אתה לא יכול לשתול סקויה בקוטב הצפוני, כן? זה לא שייך. יש כל דבר את המקום שלו. ההלכה מכוונת את הנפש לזמן הזה ולמה שבני ישראל צריכים לעשות היום. ולכן יש גם ניואנסים ויש כל מיני שורשי נשמות. הקדוש ברוך הוא מגלגל את זה בהשגחה פרטית, שאחד צריך לפסוק ככה ואחד צריך לפסוק ככה, ואת כל אחד הוא זורק בדיוק איפה שצריך. ויש אחד שפתאום עושה הסבה ועובר למקום אחר, וגם זה בהשגחה פרטית, הוא בעצמו לא יודע למה. אבל זה קורה בגלל כל מיני דברים. אבל אנחנו לא צריכים להתערב בזה, אבל כל פנים, איך שזה, ככה זה צריך להיות. העיקר שזה יהיה בתוך גבולות ההלכה.
לא הלכה, אבל יש לה מחלוקות ו...
נכון, אבל כל אחד יכול לדעת איך הוא צריך לנהוג. מה?
לפי מה כל אחד ידע?
כל אחד צריך לנהוג לפי המנהגים של המקום שלו, של העדה שלו, של הרב שפוסק עבורו, של... לא יודע, יש רב, אתה גר פה, יש פה רב, תשאל אותו. הוא יגיד לך בדיוק. הקדוש ברוך הוא גלגל את שניכם למקום אחד בכוונה, לא כדי לצחוק עלינו. אבל כל זה בא מצד אמונה, לא מצד חוכמות. כאילו... ואזי כשמאמין שבאמת אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ואין המריבה אלא בשבילו, וכולו כנל, שזהו בחינת תיקון המוח, זה הזכרנו, לתקן משהו צריך תמיד להגיע לדרגה יותר עליונה, וזה האמונה, היא למעלה מהמוח. אי אפשר לתקן את המוח עם מוח. אם נוצרת בעיה באיזה מקום, אי אפשר מהרמה הזאת לפתור אותה. צריך תמיד לעלות לרמה יותר עליונה בשביל לפתור בעיה. צריך יותר כלים בשביל לפתור. אם בעיה ברמת המוח, אז צריך אמונה. והאמונה שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, שזה בחינת תיקון המוח, על ידי זה די כאן נעשים רעמים, כמובן במאמר הנ"ל. הרעמים זה כל דבר שמזעזע את האדם. כל זמן שהמוח לא מתוקן, אז שום דבר לא יזעזע אותו. יש לו תשובות מוכנות מראש. חז"ל אמרו שערי דמעות לא ננעלו. יהודים תמיד היו אומרים בצחוק ששערי תירוצים לא ננעלו. יש לו כל מצב, יש לו תירוץ. יש לו כבר פקל מלא תירוצים. ברגע שהוא מתקן את המוח, אז התירוצים נזרקים באופן אוטומטי החוצה. ואז אם יש משהו שמסוגל לזעזע אותו, זה באמת מזעזע אותו. הוא עומד מול דברים, איך אומרים, לא כחל וסרק, בלי ייפוי ובלי ציוף. הוא חש את הדברים שעומדים מולו. וכשבן אדם חש את הדברים שעומדים מולו, אז אם עומד מולו משהו נורא והיום, שזה מה שנקרא רעם, לא נבראו רעמים, השם עשה שיראו מלפניו אלו רעמים. רעם זה לא חייב להיות רעם כשיש סערה ויש רעם. כל דבר שגורם לבן אדם את היציאה מהשגרה, זה הרעם. והרעם הזה יכול לפשט הקמימיות שבלב, בתנאי שהמוח הוא מתוקן. אם המוח לא מתוקן, אז הוא יעקר את הלב חזרה.
התיקון של המוח הוא על ידי אמונה?
התיקון של המוח, כן. התיקון של המוח על ידי אמונה ועל ידי שמירת ההלכה. זה לא עבודה פשוטה, אל תחשוב. המוח שלנו מתוכנת מגיל גן להתניה, שאם לא מבינים למה, אז לא חייבים לשתף פעולה. נכון? זה לא הולך עם האמונה ביחד. התניה הזאת היא הפך האמונה. זה שצריך להבין, זה עוד עניין. חלק מהאמונה זה גם שמצווים אותנו להבין למה. אבל לא בתור התניה, לא להתנות בזה את הקיום. את התניה הזאת צריך לפרק. את התניה הזאת אי אפשר לפרק אם אין אמונה שלמה שתורה מן השמיים, וזה דבר השם וכל זה. כל זמן שיש איזשהו חלק במוח שחושב שזה שכל אנושי, אז התניה הזאת חוזרת. אז אם לא הבנתי למה, אני לא משתף פעולה עם זה. וזה מוח פגום.
בחינוך ילדים יש עניין לפעמים...
מה?
בחינוך ילדים.
כן.
יש עניין לפעמים, אז לא להסביר הכל.
יכול להיות, אני לא יודע, אבל בסדר. אם הוא שומע בכל האבא רק בגלל שהוא הבין, זה לא כל כך נורא אחרי ככלות הכל, כמו אם הוא שומע בכל הקדוש ברוך הוא רק אחרי שהוא הבין. זה ברור. וחוץ מזה, יש כאן, האמת שזה גם לא הגיוני. ההתניה הזאת היא לא התניה הגיונית. זה לא שהאמונה כאן, כאן האמונה היא יותר הגיונית מהמוח. כי מה אתה אומר? אתה משתמש במוח שלך, שהשם ברא אותו יש מאין, ובמוח שלך יש התניה. איך הוא ברא את המוח שלך יש מאין? אתה מבין? בשום אופן לא. לעולם לא תבין. אבל המוח הזה אומר, עם דבר שאני לא מבין, אני לא משתף פעולה.
אנחנו משתפים פעולה עם המוח, למרות
שאנחנו לא... אנחנו משתפים פעולה עם המוח, שאנחנו בשום אופן לא מבינים איך הוא פועל, ואיך הוא עובד, ואיך הוא קיים בכלל. ואנחנו משתפים פעולה עם העולם, בלי להבין איך הוא קיים. הקיום זה סוד. איך אמר המורה לטבע? אותי תשאלו איך, אל תשאלו אותי למה. למה אף אחד לא יודע. אבל כשהקדוש ברוך הוא מצווה לנו לעשות משהו, אנחנו מיד מוציאים את הלמה, ואנחנו לא רוצים לשמוע לו. ביחס בין אבא לבן זה לא עובד ככה. גם הבן נלקח מהמוח של האבא, אבל גם האבא לא יודע לה איך. אז יותר, זה פחות נורא. מה שכן, צריך לחנך את הילד שיש מצווה מן התורה לשמוע בכל האבא. זה כבר קדוש.
לא לכבד אותי דווקא.
כן, אבל לא בגלל אני, אלא בגלל שהשם אמר. ומצד שני, האבא גם לא צריך לתפוס טרמפ על מה שהשם אמר, ולנצל את זה לטובת עצמו. צריך להגיד לילד דברים של לטובת הילד, אבל לטובת האמיתי של הילד. לא, זה לא חייב להיות שהילד הסכים עם זה. אבל לפעמים זה לטובת הנוחיות של האבא. ואז מאוד קשה לתקן אחר כך.
קודם אמרתם שאנחנו מפחדים מהבלתי ידוע.
בערך, לא, שבוע שעבר דיברנו על זה.
לא, עכשיו אמרתם.
לא מה בלתי ידוע, אנחנו לא רוצים לשתף פעולה עם הבלתי מובן.
לא, גם אמרת לא משהו כזה. שאנחנו מפחדים מהלא ידוע, אבל בעצם הלא ידוע הוא לא ידוע, ולכן אנחנו לא יכולים לפחד ממשהו שאנחנו לא מכירים ולא זה. אז זאת אומרת, מה שאנחנו משליחים לעתיד, זה המוח משליך דברים שאנחנו יכולים, עשויים לפגוש אם אנחנו נשתנה.
זה נכון מה שאתה אומר, כן, זה נכון. אז זה הכל ניחוש.
איך?
זה ניחוש, זה סתם ניחוש.
נכון, עכשיו אני זורק רק מהעולם מושגים שלי, דברים שיכולים להפחיד אותי ומהם אני מפחד, אבל הלא ידוע הוא לא ידוע ואין לי מה לפחד ממנו. בעצם.
סיבכת.
לא סיבך, הוא לא סיבך, זה נכון. זה היה כגמול עלי אמו.
מה? אנחנו מפחדים בכל זאת.
כי אנחנו ממשיכים להשליך.
כי אנחנו ממשיכים להשליך. אם אנחנו היינו מוכנים להפסיק, אנחנו בעצם נשענים על המוח, והמוח מספק לנו...
אז על זה רבנו אומר להשליך את השכל.
כן, להשליך את השכל.
זה לא קל.
וללכת למקום של האמונה.
זה לא קל. לא קל. מה, מה? יותר בכל.
לא, כשזה לא קל, זה כאילו...
לא ניתן.
זה מרגיש אפילו... כאילו זה מנוגד להיגיון הפשוט.
נכון, אבל ההיגיון הפשוט שלנו...
כי כל ההתנהלות שלנו בעולם בכלל.
נכון, נכון, אתה צודק, אתה צודק, אבל ההיגיון הפשוט שלנו הוא גיון מוטה. יש המון דברים שאנחנו... אני לא יודע אם יותר אנשים בעולם הולכים עם נעליים, או יותר אנשים בעולם הולכים בלי נעליים. מי יסתובב הרבה בעולם? מה המובן מאליו שלך? שהולכים עם נעליים או בלי נעליים?
הולכים
עם
נעליים.
מה? הולכים עם נעליים, נכון. ללכת בלי נעליים נראה לך מנוגד להיגיון. אבל יכול להיות שבכדור הארץ, אני לא יודע, אבל יכול להיות, אולי יכול להיות שהיו תקופות, אני לא יודע איך זה היום. יכול להיות שבפועל היום יש יותר אנשים שמסתובבים בלי נעליים אנשים עם נעליים. גם בחורף. מה דעתך על דבר כזה? חלק גדול מההיגיון הפשוט זה הרגלי חשיבה, זה לא היגיון. קשה לנו מאוד לעשות את ההפרדה. כשאנחנו מדברים על בראשית ברא אלוקים, שם הכל מתחבא בתוך הפסוק הזה. אם תתעמק בפסוק הזה ותסתכל ברמב"ן, מה המשמעות של בריאה, שזה יש מאין, שבעצם הסיפור לא מתחיל ממה שאנחנו רואים. הסיפור מתחיל מאפס מוחלט שאנחנו אפילו לא יכולים לדמיין אותו. אפס מוחלט.
מה? לא יכול לדמיין אותו. איך אפשר להתייחס אליו אם אני לא יכול לדמיין
אותו? אתה לא חייב להתייחס אליו, אתה רק מאמין שככה זה היה. אתה לא מתייחס, אתה לא בונה על זה כלום, אתה לא עושה עם זה שום דבר. אתה רק מאמין שככה זה היה, ומהדבר הזה אתה מבין לוגית. יש לנו לוגיקה. זה לא חלק מהרגלי חשיבה, כאן זה לוגי לגמרי. אתה מבין שמדבר כזה לא יכול להיווצר כלום. נכון? מאפס מוחלט, יכול להיוולד משהו?
לא.
לא. ואף על פי כן הקדוש ברוך הוא ברא את הכל מאפס מוחלט. צריך להאמין רק בזה, את זה להחזיק בראש כל הזמן. ואז כל הקושיות שבאים מרגלי החשיבה שלנו, הן הופכות להיות יותר מינוריות. כבר לא קושיות חזקות כל כך, כבר לא... לא מטפסים כל כך על בריקדות. אתה מבין מה שאני אומר? תנסה. אי אפשר לעשות את זה עכשיו. מה? אז זה דבר שצריך לקחת, תפוס פינה שקטה ולחשוב על זה. מתי התחלנו?
5:40.
יש עוד כמה זמן. כי כל הקמימיות שבלב, ובפרט מי שפגם חס ושלום בטיפי המוח, שאז נפגע מוחו ואז נתעקם ליבו בכמה מיני הקמימיות בלי שיעור וערך, שנתעקם ונפתל ליבו, לא רק מוחו, בכמה מיני פיתולים והקמומיות, וכל אלה הקמימיות שבלב בחינת ליבי סחרחר, הם בחינת מחלוקת דסתרא אחרא, בחינת חלק ליבם. בפסוק כתוב חלק ליבם מתי יאשמו. זאת אומרת, זה גורם לאדם לחתור. כי הסתרא אחרא היא בחינת מחלוקת, כמובן במקום אחר. כל המהות של הסתרא אחרא, יש מקום שכתוב שזה, שבעצם יש משל מאוד פשוט לזה. המהות של הסתרא אחרא זה לא לתת מקום למשהו אחר. אני פה ואתה לא פה. זה המהות של הסתרא אחרא. אין להם אמירה אחרת. אנחנו רואים זה יש דוגמה גשמיות, זה לא סתרא אחרא, אבל דוגמה אפשר לראות מדבר גשמי. כוחות רוחניים יכולים להיות לשתף פעולה, ודברים גשמיים לא יכולים להתרכז באותו מקום ביחד. לא יכול להיות ששני חפצים יהיו על אותו שטח, שמתנו מקום אחד לשני, זה לא יכול להיות. המהות של הדבר הגשמי זה שהוא לא נותן מקום לזולתו. יכול להיות שהוא עצמו, אין לו מסר מי יודע מה. יש לו מסר שהשם ברא אותו, יש בזה כוח האינסוף של הבריאה. אבל בתוך החיים שלנו יכול להיות דבר מאוד פשוט. אבל הדבר הפשוט הזה, אם הוא נתקע לך באיזה פינה שהוא לא צריך להיות, יכול להפיל לך מטוס. כי איזה בורג שם לא יסגר עד הסוף, מה קרה? נשאר שם איזה סומסום אחד קטן, אני יודע, איזה משהו קטן בגודל אפס. נתקע שם וכל המערכת, לא, למה? כי זה המהות. דבר גשמי, עיקר העניין שלו זה שהוא לא נותן לעוד מישהו להיות. ובגשמיות זה לא באשמתו, כאילו, זה ככה נברא. אבל מבחינה רוחנית, בכוחות הנפש, היופי שיש בכוחות הנפש, תחשבו על בן אדם שכותב שיר. אדם שכותב שיר, העיניים והידיים והלב והמוח, ובלב כמה כוחות, ובמוח כמה כוחות, הצד הזה והצד הזה, שתי העיניים והידיים, והכל, הכל, המון רגשות. לפעמים גם צריך להסתיר רגשות, ולא לכתוב עד הסוף. החסדים, הגבורות, כל הציור קומה של הבן אדם, הוא סך הכל, ילד שיכנס, הוא רואה אותו יושב עם נייר ועיפרון, הוא מקשקש משהו, הוא לא רואה שום דבר. אבל מה שבאמת קורה פה, שיש פה המון כוחות שעובדים ביחד, וכל אחד מוותר טיפה על הצורה שלו, כל אחד מוותר טיפה, הכוח של היד זה רק לזוז, והכוח של הלב זה רק להרגיש, הכוח של המוח זה רק להבין. וכל אחד מוותר טיפה על הרק, וכולם עושים פרויקט משותף ביחד. וזה בכל דבר ככה, כמעט כל הזמן אנחנו עובדים עם המון כוחות ביחד. זה הגדולה של כוח רוחני שיכול לתת מקום לעוד מישהו לעשות משהו ביחד. עכשיו אותו הבדל שיש, הרוחני הזה לא חייב להיות קדוש, והגשמי שדיברנו עליו לא חייב להיות תמה. זה לא משנה בכלל, רק אותו משל, כמו שיש הבדל בין רוחני לגשמי, יש משל בכוחות הנפש, בין כוחות ששייכים לקדושה, לבין כוחות ששייכים לקליפה. אם הכוחות שייכים לקדושה, אז יכול להיות שלמרות שלכל כוח בנפש אין לבד אגו. אבל יכול להיות שכוחות של ראובן, הם כוחות של שמעון, לראובן יש כוח, יש אגו. לא אתה. לך כבר אין. לראובן יש אגו, ולשמעון יש אגו, וללוי יש עוד אגו, ואם כולם ביחד יכולים לעשות השראת שכינה, או שיכולים לבנות משהו ביחד, לעשות משהו ביחד, לארגן משהו ביחד, אז זה איך כתוב שם, איחוד לצדיקים טוב להם וטוב לעולם. ויש אצל רשעים, אז אפילו אם עושים ביחד משהו, אז זה בשביל להראות כמה אני עושה יותר טוב מכולם. איך אני עושה יותר טוב? הנקודה זה נקודה של פירוד. רק לפעמים, כדי להדגיש את הפירוד, אז צריך שיהיו עוד כמה חבר'ה, כי אחרת איך אני יכול להראות שאני יותר טוב מכולם אם אין כולם? אז כולם גם נמצאים. הפירמידה שלי הכי גבוהה, אז אני צריך עוד פירמידות מסביב. אחרת זה לא עובד. אבל בעצם זה טור דה פרודה. זה כל אחד, איש לדרכו, זה... אפשר לראות את זה באספות של מנהיגי מדינות, פוליטיקאים. שם רואים את זה. כאילו הם כולם מתאספים יחד בשביל איזה פרויקט, אבל כל אחד צריך להראות שהוא החכם הכי גדול.
אבל בדבר הרוחני זה הוא עם עצמו לכתוב את השיר.
נכון, זה מה שנתתי דוגמה. עכשיו, למה זה ככה? למה בין בני אדם זה אחרת? כי זה לא עם עצמו, זה עם מישהו אחר, נכון? עכשיו, בצד הקדושה, אז זה תמיד... כוחות נפרדים של אותו אלוקים. הראובן והשמעון והלוי והיהודה וכולם, ברגע שמאיר עליהם האור של הקדושה, האור של הקדוש ברוך הוא, אז הם מרגישים שהם עושים את הכל בשליחות של השם. השם עושה, זה עובר דרכם. אז אחד כמו יד, אחד כמו מוח, אחד... אז עוד פעם, אין דילטוריה, אין זה. ובקליפה, אז כל המהות זה לא לתת לשני מקום. ולכן באמת הוא מדבר על זה כאן, כי מחלוקות בין צדיקים נראה כמו מחלוקת בקליפה. זה ברור, עוד פעם. והרבה פעמים, כמו שאמרנו, ילד קטן רואה איך ששני אנשים עובדים על לפתוח מופה מצינור חלוד. עם שני צינורות, מפתחות צינורות כאלה, עומדים על זה עם הרגליים ולוחצים. אחד לוחץ לנה ואחד לוחץ לנה ואחד נופל באמצע. למה אתם רבים? אתם מבוגרים, תדברו. אנחנו רוצים לשחרר את המופה, אם לא נריב, היא לא תשתחרר. אז ילד קטן לא מבין, אבל מי שיש לו עין לראות, הוא יכול לראות את ההבדל בין מחלוקת שבין צדיקים לבין מחלוקת בסטרחה. סטרחה כל אחד צועק עניים לוח. אצל הצדיקים שניהם צועקים השם מלך.
גם במחלוקת, הרבה פעמים המחלוקת מבררת כל צד באמת. כאילו,
מה?
גם במחלוקת בהלכה או בין צדיקים, כן. אפשר לראות שזה ההתנגדות עוזרת לכל אחד לברר
נכון,
את הצד
נכון,
שלו.
נכון, 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 נכון.
אבל איך זה שאי אפשר שתהיה...
איך? אומר, קצת אחת... יותר בקול, בקול, תרחם על האוזניים שלי.
רבנו אומר שמחשבה אחת מגרשת המחשבה השנייה. זאת אומרת, אי אפשר שיהיו שתי מחשבות ביחד.
זה לא על רמה של כוחות הנפש, זה על רמה של התנהגות. רמה של ההתנהגות, אתה מדבר עכשיו על מישור אחר, והוא מדבר על מישור אחר.
זה לא רוחני מחשבה?
זה לא אותו, זה לא אותו מישור. המחשבה היא מלובשת בזמן, והיא לא, כשהמחשבה מסוימת ממלאה את המוח, מחשבה אחרת לא יכולה להתקיים באותו רגע. אבל יכול להיות שהמחשבה הזאת עצמה, דרכה משודרים כמה וכמה רגשות שונים שהם באים ביחד. דרך אותה מחשבה. זה ברור?
כן.
המחשבה זה משהו טכני. לחשוב, כל אחד חושב... יש הבדל. כולם רעבים באותה שפה, אבל כל אחד חושב אני רעב בשפה שלו. חשיבה זה כמו דיבור. אבל כאן מדברים על רגשות ועל תובנות. זה כבר... 2 + 2 = 4, אז לא שאחד מבין באנגלית, אחד מבין בצרפתית. כולם מבינים ש2 + 2 = 4. כשחושבים על זה, כל אחד חושב בשפה אחרת. כשחושב על זה, הוא לא יכול לחשוב על משהו אחר. אבל התובנה היא הרבה יותר גמישה, הרבה יותר רוחנית, הרבה יותר... והיא יכולה להסתדר עם מיליון דברים בשעת מעשה. וזה המחלוקת של הסתרא אחרא, מבחינת הקמימיות שבלב, שורשו בכמה מיני השתלשלות, מבחינת מחלוקת שבקדושה. השורש האמיתי, העצם זה שאפשר, שאפשר להתווכח. המהות הזאת, המהות של הוויכוח, היא נמצאת בקדושה. רק בקדושה היא נמצאת בצורה מתוקנת. בקדושה, אם זה פעם היה בצורה לא מתוקנת, נהיה מזה מיד שבירת כלים. זה הסיפור של שבירת הכלים, שכל אחד אומר ענה אמלוך. בקדושה זה לא יכול להחזיק שזה יהיה בצורה לא מתוקנת, שזה יחזיק מעמד. זה יכול להיות רק בקליפה. ותחשבו על בן אדם, שאם הוא משקר הוא מת על המקום. אין דבר כזה, כן? כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו בחירה. אבל אם היה דבר כזה, אז היה אפשר לסמוך על דיבור שלו, שזה אמיתי. כן? בקדושה, אם יש ויכוח כזה ששחור לבן, של לא נכון וכן נכון, זה לא יכול להחזיק מעמד. זה חייב להתפרק, כל המבנה הזה יכול להתפרק, חייב להתפרק על המקום. לעומת זאת בקליפה בהחלט יכול להיות, וזה יכול להחזיק מעמד המון שנים, למה? כי זה שקר. יש המון דוגמאות, אפשר לתת דוגמאות מההיסטוריה אפילו, אבל הזמן לא מספיק. אם היינו לומדים כל יום אולי אפשר לעשות את זה. אבל יש הרבה דברים ששקרים שכל העולם האמין בהם לאורך המון המון שנים. ואחרי זה התברר שזה שקר, תפסו שקר אחר והאמינו במקומו המון שנים, וכן הלאה. בקדושה זה לא יכול להיות.
בקדושה... זה שקר, זה שהם ידעו את האמת, וזה השקר, אבל יכול להיות שהם סתם טעו, והם...
בסדר, אבל השקר החזיק מעמד בתודעה שלהם המון זמן. טעות, טעות. חלק אנשים ידעו, כל שקר, יש אנשים שיודעים שזה שקר. הם משקרים, ואחרים מקבלים את זה. הבן אדם ששייך לקדושה, אז... אם בן אדם נזהר, זה מה שדיברנו שבוע שעבר, אם בן אדם נזהר לא לשקר אחרים, אז השם עוזר לו שהוא לא משקר את עצמו, והשם עוזר לו שגם אחרים לא יכולים לשקר אותו. רבי נתן מדבר על זה. בן אדם צריך להיזהר, הוא צריך לשאוף לאמת. הוא כשמאמין שמחלוקת שבקדושה שיש בין צדיקים אמיתיים כולו חד, כאלו ואלו דברי אלוקים חיים, רק איפה זה מחלוקת אמיתית, רק איפה שזה נפל לקליפות, אז זה נמתק ונתבטל כל מיני מחלוקת של סתרא אחרא ששורשו מחלוקת שבקדושה. פה צריך להסביר קצת, אולי נלך להתפלל אחרי זה כבר. באיזה אופן הקליפה יכולה לנוק מהקדושה? תחשבו על יושבים יהודים טובים, צדיקים, יושבים לומדים באיזה מקום, ולא מכניסים אף אחד, כי הם מדברים שם על דברים עמוקים, אולי מתעסקים שם עם... לומדים שאר הכוונות, אני יודע, עניינים גבוהים. לא כל אחד צריך להיכנס, לאו כל מוח הסבילדה. הולך מישהו ושומע אחרי הדלת, הוא שם איזה משהו, הוא שומע, כן מבין ולא מבין. עכשיו, יכול להיות שהוא אחר כך, ממה שהוא שמע שם, הוא ילך ויקצץ בנטיות, כמו אלישע בן אבויה, שהוא נכנס לאן שלא צריך, זה לא לפי המדרגה שלו. אבל הכל בתנאי מה? בתנאי שהוא יבין לא נכון את מה שהם מדברים. אם הוא יבין נכון את מה שהם אומרים, אז לא יתקבל אצלו טעות. עכשיו, הקליפה יונקת מהקדושה, אז גם כן, היא יונקת מאחוריים, כי לא מכניסים אותה לפנימיות. עומדים בחוץ. ואיפה שמדברים, איפה שיש שלום ואהבה ואחדות וכל זה, אין להם מה לחפש שם. הם מחפשים אקשנים, כמו עיתונאים. הם מחפשים על מה אפשר למכור אחר כך, עם מה אפשר לעשות עסק. יש מחלוקת, אז אם הם היו מבינים את המחלוקת לעומק, הם לא יכולים לקבל מזה כלום. זה לא היה טעים להם, הם היו בורחים משם. אומרים, כזה רעש גדול וכל זה עדיין בתוך הקדושה. אז חשבנו שפה לפחות יש איזה, שפה שמח, כן? בסוף אנחנו רואים שגם פה הם צדיקים, זה לא מדבר אליהם. אבל אם הם מבינים את זה לא נכון, אז מזה הם מקבלים חיות, מזה הם יונקים. הקליפות הרוחניים. עכשיו, אם אנחנו חטאנו, אבינו, פשענו, פגמנו, והקליפות הרוחניים האלה חוגגים במוח שלנו, אנחנו מקבלים את השפה שלהם וצורת ההבנה שלהם, ואז כשאנחנו מגיעים לצדיקים שחולקים אחד על השני, אז אנחנו שופטים את כל הסיטואציה כמו הקליפות. כמו הקליפות הרוחניות, אותו דבר. אבל ההבדל הוא שהם אין להם בחירה, ככה זה מה שנגזר עליהם, זה התפקיד שלהם, הם צריכים להבין ככה. אנחנו, יש לנו בחירה. אנחנו יכולים לסלק את ה... דיברנו פעם, לפעמים שבתוך המוח שלנו רוקדים, 10 גויים שיקורים. רק צריך לסלק אותם. להעביר להם שאני הבא לבית. אז אם מסלקים אותם, ואז עומדים אחרי הדלת ומקשיבים, אז אפשר לשמוע אחרת, כי אנחנו כן יכולים להבין את האמת. ואזי, ברגע שנתבטל המחלוקת, שומע תוכחת חיים מכל מיני הקמימיות שבלב שהם רוצים להרחיקו מהקדושה. במקום לשמוע את הדעה שלהם, הוא שומע את האמת. אל הפך, הוא שומע תוכחת חיים. הוא מבין על ידי זה בעצמו גודל הפגם שלו. עצם זה, למה הגויים השוקרים באו לרקוד אצלי במוח, אצלי בסלון ולא אצל מישהו אחר? כי שם לא יתנו להם להיכנס. פה אני השארתי דלת פתוחה, אז הם באו אליי. עכשיו אני צריך לגרש אותם, אני צריך לתקן את הדלת. זה נקרא, זה לא מספיק שאני מזהה שזה לא נכון, צריך לחזור בתשובה. לתקן את כל הפגמים, לחזור בתשובה על כל החטאים שעשיתי, ואז הם לא יבואו עוד פעם. אפילו אם הם יבואו, אז הם ידפקו בדלת, ואני לא אפתח להם. אבל הם לא יפכו להיות כאילו בלבטים. והוא מבין על ידי זה בעצמו גודל הפגם שלו, ושב בתשובה שלמה, הוא מרחם על עצמו מאוד מאוד על ידי זה דייקה, על ידי הקמימיות שבלב, כי כל מה שמעקמים ליבו יותר בהקמימיות יותר, הוא רואה, הוא מבין על ידי זה ביותר גודל הפגם שלו, שבגם כל כך עד שנתעקם ליבו כל כך. אז זה מרחם על עצמו ביותר, ונתקרב על ידי זה דייקה להשם יתברך. טוב, אולי נלך להתפלל עכשיו. מאוחר כבר.
מי מעקמין את ליבו?
לא.
הוא אומר פה...
נשים את שתי הסימניות באותו מקום, מה זה?
הוא אומר פה, כי כל מה שמעקמין ליבו יותר, מי מעקם?
יש הווה אמינה ומסקנה במוח. הווה אמינה זה הקולות של הקליפה. כל זמן שבן אדם עוד לא צדיק גמור, אז זה הקולות של הקליפה. המסקנה זה הכוח של הקדושה. אז ככל שהוא רואה שהווה אמינה הופכת להיות יותר אלימה ויותר... יותר אגרסיבית, אז הוא מבין שצריך לחזור בתשובה יותר. זה בא לעורר אותו. זה כמו שתחשוב שאומרים לבן אדם, אתה יודע מה קורה איתך? עוד מעט אתה תעשה את זה. איך מישהו פעם דיבר, היה פעם איזו חבורה של חבר'ה ששו ביחד, ו... דיברו עם כל מיני, דיברו על פוליטיקה, על כל מיני שטויות. ואחד אמר איזה רעיון, איזה כזה לא מקובל במקומותינו. אז מישהו אמר לו, אם תמשיך לחשוב ככה, עוד מעט תצביע מרץ. כן? עכשיו, אם הוא בחור נבון, הוא יגיד, חברים טובים אמרו לי להצביע מרץ? זה מה שאמרו לו?
זירו.
אמרו לו, הזירו אותו, אל תצביע, אמרו לו, אם אתה תמשיך בקו מחשבה הזה, בסוף תצביע מרץ. היצר הרע בא לפתות בן אדם לעשות או לדבר או לחשוב, משהו לא הגון, צריך לקבל את זה שהיצר הרע אומר, אם תמשיך להתנהל ככה, אם זה יהיה יום יום שלך, בסוף אתה תעשה מעשים כאלה. לא שהוא בא להגיד לו לעשות. הוא סך הכל נשלח מלמעלה, וזה גופה צריך לעורר את האדם. זה הסתכלות מבוגרת. אז ככל שהיצר הרע בא אליו לפתות אותו לדבר יותר חמור, סימן שבאים לעורר אותו עם שעון מעורר יותר חזק. הוא צריך להגיד תודה וצריך להתעורר מזה ולקח את עצמו בידיים. טוב.